אנחנו עוסקים בהיסטוריה. דיברנו בפעמים הקודמות על העליות לארץ ישראל. מה זאת אומרת? אני אעשה חזרה קצרה, כי הרבה מכם לא הייתם בפעמים הקודמות. עם ישראל שומר על קשר לא רק רעיוני, שאיפתי לארץ ישראל במשך כל הדורות, אלא גם קשר בפועל. אין מצב שאין יהודים בארץ ישראל. אין מצב שלא עולים יהודים לארץ ישראל. בכל הזדמנות, כל מצב שיש קצת אפשרויות, קצת הקלה, קצת, כי לא קל, ולא מקילים לנו על החיים פה. אבל המציאות שלנו היום, כשאנחנו יושבים לנו ככה בנוחיות, בירושלים, בבניינים יפים, ולא רק בירושלים, המציאות הזאת שלנו מתחילה לפני פחות מ-200 שנה. כשהקהילה היהודית בארץ ישראל מקבלת תגבור עקרוני חזק, ממה שהזכרתי, עליית תלמידי הגאון מווילנה. עליית תלמידי הגר"א, שהיא לפני פחות מ-200 שנה, היא מגיעה, פחות מ-200 שנה, היא מגיעה מתוך עיקרון שהגיע זמן הגאולה. הגאולה שעם ישראל שאף אליה במשך כל הדורות, שתפסו אותה בצורה ניסית מופלאה, היא צריכה להתקיים על ידי זה שאנחנו נעבוד קשה. והם באו עם נכונות לעבוד קשה מאוד. עבדו הרבה יותר קשה מכל מה שאנחנו מתארים לעצמנו. דחפו כמה נקודות, בכמה כיוונים, בכמה מישורים את היישוב קדימה. פעלו לא רק אלה שעלו, אלא במשך 3 דורות פעלו וקידמו את היישוב בצורה משמעותית. בינתיים מצטרפים אליהם עוד יהודים. כמו שאומרים תמיד, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, רק אחרי 3 דורות מגיע הזמן של מה שנקרא בהיסטוריה המפורסמת, הידועה, כי מלמדים אותה בבתי ספר, מגיע הזמן של מה שנקרא העלייה הראשונה. אבל אני אומר את כל הדברים האלה גם מתוך מטרה, כדי שנבין איפה אנחנו עומדים היום. כיוון שעליית תלמידי הגר"א היא עלייה של רבנים גדולים שבאים מתוך אידיאל גם ללמוד תורה וגם לבנות את הארץ. שני הדברים נצרכים וחשובים, כמובן שהם אנשים, היו בלשון העממית של היום, מאוד מאוד דתיים, כל היישוב הוא כזה. אבל גם העלייה הראשונה מפורסמת, שהיא סך הכל לפני 140 שנה, היא דתית. כולה. הם בודדים יוצאים מן הכלל. היא דתית לחלוטין, עם אנשים שמקפידים על תורה ומצוות ברמה שהיום לחלק מהאנשים אפילו הייתה נראית מוזרה. והם באים לארץ ישראל כדי לבנות את ארץ ישראל, כי הם משוכנעים שהגיע הזמן לבנות את ארץ ישראל. וכפי שאמרתי, כל הדורות יש קשר. כשהסברנו בשבוע שעבר שיש משבר בעלייה הראשונה מבחינה דתית, לא בדיוק משבר במובן הרגיל, אלא מתחת לפני השטח, מתחת לשולחן אפילו, מחנכים את הילדים של העולים האלה להיות חילוניים. חלק מהעולים מבינים את זה ומקימים מוסדות עצמאיים, אבל יש בעיה כלכלית מאוד גדולה, ולכן הרבה מאוד מהילדים מקבלים חינוך חילוני. ואף על פי כן, כשאנחנו מגיעים הלאה לעלייה השנייה, עדיין רובה של העלייה השנייה, שהיא כבר מפורסמת כאילו עליית החלוצים, לא רק רוב רובה, 80% מהעלייה השנייה היא דתית. היא לא מגיעה לעבודה חקלאית, כמו שמפורסם על החלוצים, ובאמת אנשים שעבדו והיו להם אידיאלים משלהם, יפה מאוד. אבל 80% מהעלייה השנייה מגיע לירושלים. חלקה מצטרפת למושבות הקיימות בתור קרובי משפחה ואנשים דתיים שמצטרפים ליישובים דתיים. יש אחוז מסוים, מיעוט, שהוא חילוני עירוני. הם מגיעים בעיקר ליפו, ואחר כך מקימים, מתחילים להקים את תל אביב. אבל פי שתל אביב היא לא עיר חילונית. תל אביב מוקמת על ידי קבוצה של אנשים שחלקם דתיים, חלקם חילוניים, וכפי שהזכרתי, אין כניסה לתל אביב בשבת ברכב. רכב אז הייתה עגלה. אין כניסה. אתה רוצה להיכנס לתל אביב בשבת? לך ברגל. זאת שכונה סגורה. לא לגמרי סגורה, מסביב יש חולות, פשוט אי אפשר לעבור. סיימנו את העלייה השנייה. עד כאן סיכום. אנחנו מגיעים לשינוי הגדול ביישוב בארץ ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מביא על העולם מלחמה. מלחמת העולם הראשונה היא לא לגמרי מלחמת העולם, כי באמת המלחמה נמצאת, מתקיימת רק באירופה ובמזרח התיכון, אבל היא נקראת מלחמת העולם. היא מלחמה מאוד גדולה, מיליוני אנשים נהרגים, נזקים עצומים, שינוי עצום בעקבות המלחמה, במשטרים ובגבולות ובכל מיני דברים במצב המדיני והחברתי באירופה. ובתוך כל זה, הכרה בינלאומית. לעם ישראל יש זכות על ארץ ישראל. זה דבר שצריך להזכיר אותו, זה לא הנושא הישיר שאני רוצה בגללו ועליו לדבר בשיעורים האלה, בפעמים האלה, אבל צריך לדעת, יש לנו חוזה בינלאומי בידיים. חוזה שנכתב לראשונה על ידי המדינות המנצחות במלחמת העולם הראשונה, ואחר כך קיבל אישור של מה שקדם לאום, חבר הלאומים, שהחוזה הזה אומר בתור בסיס, יש קשר היסטורי בין עם ישראל לארץ ישראל, ולכן צריך להקים בית לאומי הרבה יותר חזק ממה שהצהרת בלפור המפורסמת. המנדט שניתן לאנגליה כלל התחייבות להתיישבות צפופה, ככה ביטוי שם, של יהודים על הקרקע בארץ ישראל. האנגלים הפרו את המנדט. הפרו את החוזה הבינלאומי, ולכן באו המחתרות בתקופה יותר מורכבת, ואמרו, אין לכם זכות להיות פה, ואם אתם לא יוצאים לבד, אנחנו נוציא אתכם מפה, ונלחמו נגד האנגלים. אבל החוזה הזה תקף עד היום. ההכרה הבינלאומית תקפה, מעולם לא ביטלו אותה, אין שום החלטה תקפה שמבטלת אותה, ההתייחסות היא רק לעם ישראל, לא לערבים. אין עם פלסטיני. השקר הזה שטופח בשנים יותר מאוחרות, זה דבר שאז אפילו לא עלה. היה יחס לערבים שהיו אמורים לקבל מדינות עצמאיות בכל מיני מקומות במזרח התיכון. אבל אין שם עם פלסטיני בארץ ישראל. סליחה? זה נקרא ועידת, זה חוזה שנחתם במקום שנקרא ועידת סן רמו. סן רמו באיטליה, שזה היה הסכמות הבינלאומיות, זה היה ועידה בינלאומית על מה עושים עם כל השטחים שנכבשו בזמן המלחמה, והחוזה הזה אושר בחבר הלאומי. זה תקף מבחינת המשפט הבינלאומי, אני לא מדבר מעצמי, אני מדבר על סמך מקורות. מלחמת העולם הראשונה, אם כן, מסתיימת בזה שהאימפריה העות'מאנית ששלטה פה מאות שנים מפורקת, נשארת רק מדינת טורקיה לבדה, וארץ ישראל היא תחת מנדט. מה זה מנדט? משטר זמני, יפה. אני קורא לזה שמרטפיות. יודעים מה זה שמרטף? בייביסיטר בלאז. כלומר, העיקרון היה כזה, יש כל מיני מדינות בעולם שצריכות לקבל עצמאות, אבל הן עוד לא מוכנות לקבל את העצמאות. אז צריך למנות איזושהי מעצמה, שהיא תטפל במקום הזה בינתיים, ותטפח את העם לקראת העם, ואת המקום לקראת עצמאות. זה היה המנדט. לא רק בארץ ישראל, היו עוד מקומות. וכפי שאמרתי, במקרה שלנו, האנגלים בגדו, הפרו את המנדט. אבל מה קורה בעם ישראל? מה קורה ביישוב היהודי? היישוב היהודי ספג מכות בזמן מלחמת העולם הראשונה, בידי הטורקים. גירשו מארץ ישראל המוני תושבים. אחרים מתו מרעב. היה פה מצב מאוד מאוד חמור. היישוב נפגע בצורה חמורה. וצריכים להתחיל לבנות מחדש. כשרוצים לבנות מחדש, כמובן רוצים שיבואו יהודים מחוץ לארץ כדי לעזור. אבל עכשיו נוצר מצב חדש. רצית לשאול שאלה? אתה שואל מה המניע של האנגלים לקומם את הפלסטינאים? קודם כל אנטישמיות. באנגלים היו שני סוגים. היו אנגלים, אלה מבלפור, שכתב את הצהרת בלפור, ועוד היו סימפתיים מאוד לעם ישראל, אפילו ציפו לראות את גאולת עם ישראל. זה היה בשבילם מטרה ואידיאל. לא יודע. בוא נשאיר את זה בצד. אבל היו הרבה אנגלים שהיו בפירוש אנטישמים. והיו אנגלים שחשבו שהיהודים הם לא טוב להם. כלומר, הם מצאו את טובת אנגליה, לא את טובת היהודים, לא את טובת הערבים, וחשבו שהיהודים הם לא טובים להם, הערבים הם יותר טובים להם. בין כך ובין כך, בין אם זה היה מתוך אנטישמיות או מתוך איזושהי סיבה, זו עובדה ידועה היום, שמי שהסית את האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל נגד היהודים, היו קצינים אנגלים. אחר כך היו גם ערבים שתפסו את הכיוון הזה ועשו את זה בגדול. היה פה אדם מושחת, המופתי המפורסם חאג' אמין אל חוסייני, שהיה אדם צמי שלטון, רצח הרבה מאוד ערבים שהתנגדו אליו, אבל הוא ניסה כדי להשיג שלטון ואת עמדת הבכורה באוכלוסייה הערבית בארץ ישראל, הוא הסיט אותם נגד היהודים. אבל קודם היו קצינים אנגלים שעשו את זה, וגם אחר כך האנגלים עזרו לכיוון הזה. הרבה מאוד מהאנגלים שהיו בעמדות חשובות בארץ ישראל, נהגו בצורה כזאת, בצורה לא גלויה, כי זה היה בניגוד למדיניות המוצרת של הממשלה שלהם. אבל זה מה שהם עשו. נחזור לעניין של עם ישראל. מה קורה אחרי שיש מנדט, ובדיוק יהודי פה שאל את השאלה הנכונה, המנדט מתחיל להסתבך, כי האנגלים רואים, כלפי חוץ זה כאילו מציאות אובייקטיבית, שהערבים בארץ ישראל מתנגדים ליהודים. אז האנגלים שמים מחסומים בפני עלייה יהודית לארץ ישראל. לא מחסומים מוחלטים, אלא יש מספרים, צריך לקבל אישורים, אי אפשר סתם שכל יהודי שרוצה יעלה לארץ ישראל. דרך אגב, דבר שפחות ידוע, באותו זמן הם לא מעמידים שום חסימות בפני הגירה ערבית לארץ ישראל. זורמים לפה ערבים. חלק גדול מהערבים שחיים במדינת ישראל, כשאנחנו מקימים את המדינה, לא היו פה בהתחלת המנדט. האנגלים נתנו לערבים להיכנס בלי בקרה. אבל ליהודים הם הפעילו בקרה. כן, בוודאי. גם אחרי עשרים את עד קום המדינה, שכבר לאנגלים לא היה כוח. לא, הביטוי שלך הוא לא מדויק. מה שאתה אומר, שהאנגלים עזרו לנו להקים את ההגנה, זה לגמרי, זה לכל הפחות לא מדויק. ההגנה הייתה לא חוקית. ארגון ההגנה לא היה חוקי. ארגון ההגנה התחיל כבר לא כבר בפרעות, בתחילת המנדט. אז כשזאב ג'בוטינסקי היה בירושלים וניסה להגן הגנה יהודית בפני הפורעים הערבים, אז האנגלים עצרו אותו והכניסו אותו לכלא. למעשה הם דנו אותו למאסר של שנים רבות עם עבודת פרך, רק אחר כך הייתה חנינה. הוא נלחם שנים כדי לבטל את ההרשעה הזאת. הוא אומר, איך אפשר להשאיר אותי על הגנה עצמית? אבל כל ארגון ההגנה קם בניגוד לחוק, לא עם עזרה אנגלית, אלא שהיו שלבים קצרים, מאוד קצרי מועד, שהיה שיתוף פעולה בגלל סיבות מאוד מסוימות, או בגלל אנגלים מאוד מסוימים. וינגייט המפורסם פעל בניגוד לדעה המקובלת בין האנגלים, גם בצבא האנגלי. הוא בקושי הצליח לפעול תקופה מסוימת, ואז בסופו של דבר המפקדים שלו זרקו אותו מארץ ישראל עם משפט בעתיק שירות שלו שאסור לו לשרת בארץ ישראל. הוא יכול לשרת את אנגליה בכל מקום בעולם, אבל לא בארץ ישראל, כי הוא יותר מדי אוהב את היהודים. האנגלים לא עזרו לנו להקים את ההגנה, הקמנו את ההגנה על אף האנגלים. היו דברים, נכון, היו דברים שלמדנו מהם, ניהול של כל מיני מערכות, היו יהודים שכן עבדו עם האנגלים, ולמדו תוך כדי עבודה איך לנהל כל מיני מערכות. זה לא שהאנגלים לא עשו שום דבר, בהחלט, אבל הם גם קיפחו את היהודים באופן שיטתי במשך כל השנים, לעומת הערבים, וגם היו הרבה אנגלים שניסו להפריע. בסופו של המנדט, ערב הקמת המדינה, האנגלים עשו, רוב האנגלים, עשו כמה וכמה פעולות כדי להכשיל את הקמת המדינה. בניגוד להחלטות האום. אז צריך לדעת איפה זה עומד. יש יהודי יקר בירושלים, מומחה להיסטוריה, שקוראים לו אלידע בר שאול, אמר לי שהוא שאל פעם את יצחק רבין, זיכרונו לברכה, נגד מי נלחמנו במלחמת העצמאות? אז רבין אמר לו, מה השאלה? נגד הערבים ונגד האנגלים? נלחמנו בפועל. הוא לא דיבר, לא התכוון לקצינים של הירדנים, וזה אתה צודק, הוא התכוון לכמה קרבות שהיו בפועל נגד האנגלים. אז צריך, זאת עובדה היסטורית, אבל אני במצב אחר. אני מדבר על המצב של עם ישראל בארץ ישראל. איך נוצר המצב שלנו היום? אנחנו יושבים פה על גבי יישוב יהודי, שאת פריצת הדרך שלו יצרו יהודים דתיים, אפילו דתיים מאוד, שהקימו יישוב בארץ ישראל. היו דברים מאוד חשובים ומאוד יפים, שבעלייה השנייה הייתה קבוצה קטנה של חלוצים חילוניים, שהם לדוגמה הקימו את ארגון השומר. דבר מאוד חשוב, אני לא בא לסתור את ההישגים שלהם. אלא אני בא לומר שרוב רובם של המתיישבים בשלב הזה עד מלחמת העולם הראשונה הם דתיים. זה הבסיס של היישוב היהודי. על גבי זה מגיע המנדט. בשלישית. זאת אומרת, כשאתה מדבר על תנועת העבודה אתה צריך להבין מה פירוש תנועת העבודה. יש בחוץ לארץ באותו זמן הרבה יהודים צעירים שהם חילוניים, סוציאליסטים וגם ציונים. יש בזה בעיה שאני לא רוצה להרחיב בה כרגע, אבל הדבר הזה קיים. חלק מהצעירים האלה עולים לארץ ישראל. בזמן העלייה השנייה הם, כיוון שהם מאוד פעילים, הם מקימים שתי מפלגות. שתי מפלגות ציוניות סוציאליסטיות. אחרי מלחמת העולם הראשונה, שתי המפלגות האלה מתאחדות. דוחפים לאיחוד, הן לא רק מתאחדות, אלא מקימות גוף שנקרא הסתדרות העובדים בארץ ישראל. ההסתדרות הזאת, כוונתה הייתה לא להיות ארגון שדואג לזכויות עובדים, אלא לבנות את ארץ ישראל על פי מבט סוציאליסטי, בכל מיני תחומים. הגוף הזה הפך לגוף מאוד מאוד חזק. מי שהיה יושב ראש המוצלח של הסתדרות העובדים 10 שנים אחר כך, יהודי בשם דוד בן גוריון. מי יושב ראש הסתדרות העובדים, הוא הפך להיות יושב ראש התנועה הציונית. דגניה א' הוקמה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. נכון. אבל דגניה א' היה מפעל בודד. היה באותו זמן הקימו גם מושב, נהלל. הכיוון הזה של הקיבוצים עוד לא תפס את המרכזיות שהוא הגיע אליו בשלב יותר מאוחר. היישוב היהודי העיקרי מבחינה מספרית היו בערים, במיוחד בירושלים, קצת פחות ביפו, תל אביב הייתה רק שכונה, אבל, והיו הרבה מאוד מושבות חקלאיות שהן בכלל לא שייכות למה שנקרא אחר כך תנועת העבודה. אלה מושבות שלכל אחד יש את הבית הפרטי שלו והמשק הפרטי שלו, ומי שחי שם בהרבה מקרים הוא דתי, וגם אם הוא לא דתי, הוא לא סוציאליסט. כן, הוא לא שייך לכיוון הפוליטי הזה. ולא רק זה, אלא שהרבה פעמים הוא נגד הכיוון הפוליטי הזה. שזה דבר שאחר כך יותר צף יותר מאוחר. כן. אתה נכנס פה לסוגיה ענקית שהיא קצת תגרום לנו לסטייה מהנושא, אז חכה עם זה כרגע. בסדר? מה שאני רוצה לומר זה כך. התנועה הציונית צריכה לעמוד מול ממשלת המנדט. יש דבר שכזה שנקרא ממשלת, כלומר האנגלים בתור המעצמה שיש לה מנדט, מקימים ממשלה בארץ ישראל. זה לא ממשלה נבחרת שיש בחירות דמוקרטיות. זאת ממשלה שהאנגלים ממנים אותה. ממשלה של פקידים, של אנשים רובם אנגלים, שהם דואגים לכל התפקידים הממשלתיים של היום. דואגים לדואר, למערכת כספית, לכל מיני דברים. מול הממשלה הזאת, כדי לקבל אישורי עלייה לארץ ישראל, עומדת התנועה הציונית. התנועה הציונית, שם יש רוב חילוני. יותר מזה, באמצע תקופת המנדט, מי שעולה לגדולה בתנועה הציונית, כפי שהזכרתי לפני רגע, זה דוד בן גוריון, כלומר, באמת תנועת העבודה. תנועת עבודה הלכת ונהיית יותר ויותר פופולרית בחוגים ציוניים, ובשלב מסוים הם מגיעים למעמד של המפלגה הכי גדולה, והם מרכיבים את הקואליציה שמנהלת את התנועה הציונית. אבל גם קודם התנועה הציונית היא ברובה חילונית. כי הרבה מאוד מהיהודים הדתיים שעדיין, לא רק בארץ ישראל אלא בחוץ לארץ, היו רוב, לא הצטרפו לתנועה הציונית. מי שרוצה להצביע בבחירות לתנועה הציונית, צריך להיות חבר, לשלם דמי חברות. אז התנועה הציונית שעומדת מול האנגלים ומבקשת אישורי עלייה, אין לה אינטרסים להעלות יהודים דתיים דווקא לארץ ישראל. עכשיו, יש פה תהליך מסוים. זה לא שהם באים ואומרים, אנחנו רוצים רק חילוניים ודתיים לא יעלו לארץ ישראל. הם לא יכולים לעשות דבר כזה, הם גם לא, כן, לא, 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 עד כדי כך מתנגדים. יש כל הזמן יהודים דתיים שעולים לארץ ישראל, אבל הם כן מחפשים כמה שיותר להגדיל את אחוזי העולים שבכיוון שלהם. עד כדי כך שבשלב מסוים מגיעים להסכמים בתוך התנועה הציונית שמחלקים את מספרי אישורי העלייה לפי אחוזי המפלגות בתוך התנועה הציונית. זה אומר שבאופן טבעי, המפלגות החילוניות שיש להם רוב, קודם כל מפלגת, תנועת עבודה, כפי שהזכרת, המפלגות הסוציאליסטיות החילוניות. אחר כך יש מפלגות שהיום היינו קוראים להם אולי ליברליות, מרכז, כן? שהן גם חילוניות בעיקר, אבל הן לא סוציאליסטיות. כולם רוצים אנשים משלהם שיקבלו אישורי עלייה. אחר כך יש גם מפלגות דתיות. בסדר, אז אתם מקבלים אחוז מסוים, לא יותר מזה. בתוך כל העניין הזה, בשלב מסוים, יש תנועה אחת גדולה שמקופחת לגמרי, כי הזכרתי קודם, שהזכרו פה את הארגון ההגנה, הזכרתי את אחד מראשי ראשוני ארגון ההגנה שקראו לו זאב ג'בוטינסקי. זאב ג'בוטינסקי הוא אדם פעיל מאוד בתנועה הציונית, פוליטיקאי ואדם שעוסק בכל מיני דברים, עסק גם בהגנה, גם בדברים אחרים. הוא מתחיל להיכנס לוויכוחים עם שאר ראשי התנועה הציונית, ובסופו של דבר, בעקבות הוויכוחים האלה, הוא אומר, אני לא יכול לעבוד איתכם יחד, ולא משנה, צודק או לא צודק, אני מקים ארגון ציוני משלי. יש את הארגון, ההסתדרות הציונית, הרשמית, הוותיקה, שהרצל הקים, אני מקים עם הסתדרות ציונית חדשה. כך קראו לזה. הציונות החדשה, הצח, הצדיחת. מה? הרוויזיוניסטים, בדיוק. השם הפופולרי שלהם היה הציונות הרוויזיוניסטית, והם קיימים, יש להם הרבה מאוד חברים, לא ניכנס לוויכוחים כמה יש. היה שלב שהם טענו שיש להם יותר מאשר להסתדרות הציונית הוותיקה. ואני לא יודע איפה באמת אם זה נכון או לא נכון. אבל כיוון שהם באופן רשמי מחוץ להסתדרות הציונית, הם לא מקבלים אישורי עלייה. באופן רשמי. זאת אומרת, יהודי יכול לעלות. יש כמה צורות לקבל אישור עלייה. לדוגמה, יש לאנגלים סעיף שיהודי שיש לו כסף בבנק בסכום מסוים, הוא יכול לעלות. זה סעיף בפני עצמו באישורי עלייה. למה? כי הרעיון היה שמבחינה כלכלית הוא רק יוסיף. הוא לא מהווה נטל. אז הוא יכול לעלות. הסבא של אשתי, זיכרונו לברכה, היה יהודי חסיד, מעיל ארוך, אבל איש עסקים, היה לו מפעל בחוץ לארץ, היה לו כסף, הוא קיבל אישור עלייה, העלה את כל המשפחה בזמן המנדט. יש גם רוויזיוניסטים שעלו כך. היו כל מיני צורות שגם רוויזיוניסטים הצליחו לעלות, אבל בסך הכל הם מקופחים מבחינה מספרית. יש דבר שצריך לזכור, וזה שכמו היום, יותר קל לאדם דתי מבחינה ציונית להשתייך לכיוון הרוויזיוניסטי מאשר לכיוון הסוציאליסטי. מדוע? הסוציאליזם הוא במקורו אנטי דתי. נכון שאחר כך פיתחו צורות של, כיוון שהסוציאליזם היה מאוד מאוד פופולרי, פיתחו אפילו, הייתה מפלגה שלמה בארץ ישראל בשם הפועל המזרחי. זה חלק ממה שאחר כך הפך להיות המבדל והתנועה הדתית וכו'. הם היו סוציאליסטים דתיים. אבל בסך הכל היה הרבה יותר קל לאדם שבא מבית דתי להשתייך לרוויזיוניסטים. ממילא, הרבה מהיהודים האלה לא קיבלו אישורי עלייה. כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על תקופה שהיא תקופת המנדט, שהופכת את האווירה של היישוב, לא רק הכמויות, אלא כל האווירה של היישוב, הופכת להיות חילונית. יש בזה אפילו אידיאולוגיה. כי לסוציאליזם יש עוד נקודה. הזכרתי שהסוציאליזם הוא אנטי דתי במקורו. עכשיו לא כל הסוציאליסטים, דוד בן גוריון ומי שהיה אז האידיאולוג של תנועת עבודה, ברל כצנלסון, לא היו ממש אנטי דתיים מבחינה ציבורית. בן גוריון באופן אישי... נכון, אבל בן גוריון באופן אישי התרחק מאוד מהתורה והמצוות, אבל מבחינה ציבורית, כן, מבחינה ציבורית הוא ראה את החשיבות לעם ישראל בדברים האלה, ברל כצנלסון עוד יותר ממנו. אבל לסוציאליזם היה גם עיקרון של נקרא לו כיבוש. מה אני מתכוון בכיבוש? אנחנו צריכים להפוך את החברה לסוציאליסטית. לכן היו התנגשויות בינם לבין הרוויזיוניסטים, אפילו בינם לבין אנשי המרכז, כי הסוציאליזם אמר, אנחנו צריכים, וגם המפלגות הסוציאליסטיות היהודיות, אנחנו צריכים לקבוע את הצביון של היישוב בארץ ישראל. אפילו... לא רק אפילו, סליחה, המכשיר הגדול הזה, הזכרתי קודם, הסתדרות העובדים. הסתדרות העובדים השתדלו כמה שאפשר להשתלט על הכל. מי שלא שייך, הוא מקופח. יש סיפור מפורסם בדיוק, הביטוי של הפנקס האדום. הסתדרות העובדים הייתה הראשונה שהקימה את מה שקוראים היום קופת חולים. הביטוי הזה במקורו הוא ביטוי שלהם. זאת אומרת, ארגון כללי שדואג לבריאות. יש סיפור מפורסם על אריק שרון, שהמשפחה שלו לא הייתה ימנית ממש, אבל היא לא הייתה סוציאליסטית, שהוא בתור ילד כשהוא שיחק בחוץ, הוא חטף איזה פצע רציני, היה ממש שותה דם. אמא שלו הייתה צריכה להרים אותו בידיים ולרוץ איתו קילומטר, או יותר, אני לא זוכר כמה, כי במקום שהם גרו, היא לא הייתה יכולה לקבל טיפול רפואי, כי זה היה שייך לקופת חולים, והם לא היו חברי הסתדרות. אז היא הייתה צריכה לקחת את הילד הקטן שלה על הידיים ולרוץ איתו כדי להגיע לרופא שכן יטפל בה. מי שלא שייך, לא שייך. ולכן כל האווירה וכל הכיוון היה יותר ויותר צריך להתאים לאווירה השלטת. מהי האווירה השלטת? תנועת עבודה, חילונית, כמובן, לשמחתנו, אידיאולוגיה ציונית, חלוצית, אבל בהחלט חילונית. הדברים הגיעו עד כדי כך שיהודי היה יכול לחטוף מכות מיהודים אחרים בגלל שהוא הלך עם כיפה. כמו בסזון, שהסזון היה בעיה הרבה יותר חמובה, אבל כמו שההגנה נלחמה נגד העצר והלכי בשלב מסוים, ממש בכוח, אבל ברחוב הייתה אווירה כזאת, שיהודי שהולך עם כיפה, הוא משונה, הוא בעייתי. זה הגיע עד כדי כך, שכשקמה המדינה אחר כך, על גבי האווירה הזאת של המנדט, יהודים צעירים לא הלכו עם כיפות ברחוב. נכון, בוודאי. היה, זה לא, הם לא חשבו שהם מטשטשים את הזהות היהודית. הם חשבו שהזהות היהודית היא תהיה זהות יהודית מודרנית חילונית. ראו בזה אידיאל. לא. זה היה באופן חלקי מתוך כוונות טובות, אבל זה היה כפייתי, זה היה כפייתי עד כדי כך, ששוב, יהודי צעיר, אנחנו היום הולכים עם כיפה סרוגה, דור הכיפות הסרוגות, מתי מתחיל דור הכיפות הסרוגות? הרבה הרבה אחרי קום המדינה, כי בדור של קום המדינה, אף אחד לא רק לא הולך עם כיפה סרוגה, אף אחד לא הולך עם כיפה ברחוב. יהודי הולך, יש מה שנקרא כובע קסקט. כובע קסקט זה דבר שגם חילוני יכול ללכת איתו באותו הזמן, ולכן יהודי רוצה לחסות את הראש, הוא הולך עם כובע קסקט. רק שהוא נכנס נניח הביתה או לתוך בית הכנסת, הוא מוריד את הקסקט ומשאיר כיפה על הראש. ציצית בחוץ, כמו שאנחנו הולכים, רבותיי, אני הגעתי לישיבת מרכז הרב, בתשל"ב, כן, אנחנו מדברים על 24 שנה, 25 שנה כמעט, אחרי קום המדינה. ואני בא ללמוד אצל רבנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, והוא אומר לנו לתלמידים, הוא אומר את זה כבר כמה שנים, הוא אומר לתלמידים, צריך לא להתבייש בציצית, שהציציות יהיו בחוץ, לא בתוך המכנסיים. אז אני קיבלתי. הלכתי כך, אני זוכר, אני הולך כך בתחנה המרכזית, אני מרגיש שכולם מסתכלים עליי. בתחנה המרכזית בירושלים, אף אחד לא הולך ככה. כלומר, אנחנו מדברים על מצב שהבסיס של היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא בסיס של יהודים, מאמינים, דתיים, שומרי מצוות, בגדלות, והופכים את הבסיס הזה למציאות של אווירה חילונית, אפילו כופה, שעל גבי זה יש אנשים שבאים היום ואומרים לנו, לדתיים, למה אתם משנים פה את האווירה בארץ ישראל? טוב. רבותיי, עד כאן להיום.